שלום, אנחנו מתחילים לימוד שנתי בספר שמות. הכוונה לא לפתוח את הפרק הראשון ולהתקדם שניים שלושה פרקים, אלא בסופו של דבר לתת איזושהי תמונה של הספר. זה לא יהיה פרק אחרי פרק, אבל אנחנו נבחר פרשיות שדרכם משתקפת דמותו של משה. לידתו, משה כמנהיג, בכל מיני צמתים, במשברים, בעיקר באיזשהו דילוג מפרשה לפרשה, לא באופן מסודר ולא בהכרח על פי איזשהו קוד, הייתי אומר, אבל פרשיות שנבחר, אפשר גם לבחור אחרות, אבל בכל אופן תהיה בחירה. ואני מקווה שבמהלך השנה אנחנו נוכל לראות תמונה רחבה, עמוקה, משמעותית של שלום, של האיש משה. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, כפי שאומר העם כשהוא נעלם במעמד הר סיני. טוב, אז זוהי כותרת, והדבר שנפתח בו זה פרק ב'. בואו נפתח, נקרא ביחד. בעוד רגע יגיע אליכם דף צילום שבו אפשר לראות את הפרק מעומד במבנה חייסתי, שזה המבנה של הפרק. תודה רבה. שלום. אז אני רוצה לקרוא את הפסוקים. בואו נקרא. וילך איש מבית לוי, רואים? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותרא אישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד להצפינו, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרא את בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו. ותאמר מילדי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותן לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותן לך אלמה ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו, ויגדל הילד ויביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתהו. שימו לב, אנחנו קראנו 10 פסוקים שמתארים את פרק חייו הראשון של משה, קודם לידתו. איש מבית לוי לוקח בת לוי, ההיריון, הלידה, שלושת הירחים שמצפינים אותו, ולא יכלה עוד הצפינו, ובאמת, כן, התיבה שהוא מושם בה, היאור, בת פרעה, שלוקחת אותו בסופו של דבר לבן, עם הסיפור עם אחותו, אני לא חוזר על כל הפרטים. אז אם כן, זהו החלק הראשון. והחלק הראשון, שימו לב, מסתיים במה? באיזושהי סגירת מעגל. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן. זאת אומרת, כן, יש למשה בית. בנקודת המוצא נוצר בית, וילך איש מבית לוי ויקח את בית לוי. הדור הקודם, יש פה בית ולידה, טוב, אבל משה עוזב, כן? לא יכלה הצפינו, ושמים אותו, את משה בתיבה. אמנם הוא חוזר, אבל הוא חוזר רק להנקה, לתקופה עד הגמילה, ובסופו של דבר ויגדל הילד, ואופ, משה בעצם גדל, ויש לו בית. ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה. כל זה, הייתי אומר, חלק הילדות של משה, שמתחיל בבית, לידה, ילדות, יציאה ומציאת את האחר בת פרעה. ואילה לבן זה אומר, הוא ממש מצא מקום אחר, או יש פה התחלה בבית אחד כמו שאמרנו, והמשך בבית אחר. זה החלק הראשון. שימו לב, החלק השני מתאר לא את תיאור לידתו, אלא תהליך הגעתו ליתרו, מהסיפור שלו במצרים, אצל בית פרעה. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. שימו לב, בחוליה הראשונה הוא גדל אצל הוריו והוא יוצא מהוריו, לא דווקא בביטוי, אבל הוא יוצא בעצם והולך למקום אחר, ובדיוק אותו דבר קורה בחלק השני. הוא יוצא מבית הוריו, ויצא אל אחיו, סליחה, לא בית הוריו, מבית פרעה, וירא בסבלותם פעם אחת, כן, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בכה. טוב, ביום השני הוא רואה שני אנשים עברים ניצים, והוא מתערב, אומר לרשע, למה אתה כרעך? מי שמך לאיש? שר ושופט עלינו. להורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אומר משה, נודע הדבר, בורח, כן, מפני פרעה, שמעורב בסיפור הזה, מגיע למדיין, יושב היה באר ורואה שם את הסיפור עם בנות מדיין, בנות כהן מדיין, והרועים, כן, ויבוא הרועים ויגרשום את הבנות האלה, ויקם משה ויושיען, והן באות הביתה, מביאים אותו הביתה, ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו לאישה, את ביתו למשה, ותלד בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. שימו לב, הוא היה בבית הוריו, יצא ובא לבית פרעה. סיפור שני, היה בבית פרעה, יוצא, בסופו של דבר מגיע למדיין, ובמדיין קולט בית חדש, ולמשה כבר יש את הדור הבא. משה, הייתי אומר, אחרי הסיפור הזה, נמצא במדיין, אנחנו יודעים, עד גיל 80. ובעצם הפסוקים הללו מתארים לנו את משה ב-80 שנותיו. זאת אומרת, הוא מגיע לשם הרבה לפני כן, אבל השלב הבא שהקדוש ברוך הוא כבר קורא לו למנהיגות, ואנחנו בהמשך נראה שהוא כבר בן 80. זאת אומרת, בעצם סיפור לידתו, עד איזה גיל הוא היה במצרים לפי דעתכם? לא כתוב בשום מקום, אבל כתוב, ויגדל משה, ויגדל הילד, סליחה, ויגדל משה ויצא אל אחיו. ויגדל משה. אפשר לחשוב על גיל 20, אפשר לחשוב על גיל 20 וקצת יותר, אבל משהו על פניו במרחב של הגילים האלה, זה החלק הראשון. ומשם הוא בעצם מגיע למדיין, לא אחרי הרבה זמן, הוא בורח מפרעה, בורח ממצרים, והוא יושב שם, והוא יולד שם, ובעצם בונה משפחה. והוא נמצא שם עד הסיפור של הסנה, שריבונו של עולם מזמין אותו, בבקשה, אנחנו עכשיו הולכים למשימה, ובהמשך יהיה מתואר גילו בגיל 80. טוב, אני הולך רגע אחורה ושואל, מדוע לספר את הסיפורים האלה? את מה זה משרת? אנחנו לא יודעים סיפורים כאלה על אברהם אבינו. אנחנו לא יודעים סיפורים כאלה על דוד המלך. אנחנו לא יודעים סיפורים כאלה. מה? מה, איך הוא נולד ומה עבר עליו בילדותו. כאילו, סיפור הילדות שלו. יש פה סיפור מפורט כפול בעצם. מה קרה? 10 פסוקים ראשונים מתארים את לידתו וגם את לקיחתו, את החתונה, הנישואים שהביאו, את הלקיחה של בת לוי ואת הלידה ומה שעובר עליו במעגל חיים הזה. ואנחנו עוברים למעגל חיים נוסף, וגם הוא, הפסוקים עד פסוק כ"ב מתארים עוד שלב בילדותו, מה עובר עליו. ואני שואל, את מה משרת הסיפור הזה? או מתי המקרא יספר לי סיפור כזה וישתף אותי בלידתו של אדם, ומתי הוא לא? איפה אנחנו עוד רואים מנהיגים שמשתפים אותנו בלידתם? שמשון, נכון?
שמואל.
שמואל, יפה. טוב, אני לא אגיד איזשהו עיקרון וננסה עכשיו, עיקרון אולי כן, אבל לא נרד לרמת ריזולוציה של פרטים, אבל כן נאמר שכשהתורה מספרת לנו איך מישהו נולד ומה עבר עליו, פירוש הדבר שהסיפור הזה יש בו איזשהו תשתית. אתה רוצה להבין את האדם, אתה רוצה להבין את אישיותו, אתה רוצה להבין את התנהגותו. הנה אני אספר לך את סיפור ההתחלה שלו, תסתכל על סיפור ההתחלה ותבין הרבה הרבה דברים. אז לא נוכל כרגע, כמו שאמרתי, להתייחס לדבר הזה באופן רחב ולמנהיגים אחרים, אבל פה אנחנו כן ננסה לדלות מתוך הסיפורים הללו, כן, בעצם איך אפשר לזהות משהו מאוד יסודי בתשתית הפנימית של משה. זאת אומרת, איזה סיפור חיים יש לך? איזה סיפור חיים מורכב? איזה סיפור חיים... רגע, מי אתה? אתה גדלת אצל שבט לוי, אחד מבני עמך, אתה מצרי, אתה מדייני, איך מתייחסים אליך? הלאורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, סליחה, אנחנו אחים. לא, לא, הלאורגני, מי אתה משה? באיזה זהות גדלת? ברור לגמרי שהעובדה שהוא גדל בבית פרו היא עובדה פלאית, לא תאומן, היא כל כך לא שגרתית, כל כך לא פשוטה, עד כמה היא מטביעה חותם על אישיותו של משה, לא צריך לומר. זה משה, זה מסלול החיים שהוא עבר. ולתורה חשוב מאוד בפתח, לפני שבאים ומשה היה רואה את צאן יתרו, וריבונו של עולם אומר, אני שולח אותך למשימה, אפשר להתחיל כאן. ואנחנו מכירים מנהיגים שמתחילים איתם, שאול מתחילים איתו כאן. את הסיפור עם האתונות, הנה, הגעת לשמואל, עכשיו אנחנו מייעדים אותך לייעוד הגדול. אפשר היה ללכת בנתיב דומה גם כאן, בעצם ממשה זה לא משנה. גם אברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ואברהם בן 75 שנה, כשריבונו של עולם מדבר. רגע, ומה עבר עליו עד אז? איזה ילדות, מה בינו לבין הסובבים אותו? אין לנו תורה. יש לנו חז"ל שככה במדרשיהם מרבים ופותחים את הסיפור, אבל אין לנו פסוקי מקרא שעושים את הדבר הזה. והנה כאן אומרת התורה, בוא אני אספר לך מה היה כאן, והיא נכנסת לעובי הקורה בשני הסיפורים הללו. עכשיו אני רוצה שנראה דבר מעניין. אתם יודעים, לפני שהיה מחשב בעולם, אז היה קשה קצת לעמד דברים, והרבה דברים לא ניתן היה לראות. אבל מרגע שבא המחשב לעולם, ואתה יכול לעמד פרק וממש ככה לסרטט, לצייר אותו כפי שתרצה, אז אפשר פתאום לראות שיש פה מבנה חייסתי מאוד מעניין. גם בחלק הראשון, בחלק השני הוא מעט מאומאם, אבל הוא קיים, ויש פה שני מבנים חייסטיים, שקודם כל נראה אותם, לאחר מכן ננסה להבין מה מקופל בתוך מבנה כזה, ועוד מעט נראה גם מה המשמעות ולאן הדבר הזה לוקח אותנו. אז בואו תראו. המבנה החייסטי הוא מבנה שבו אנחנו פותחים, כמו פה אני אתאר את זה, זאת אומרת, יש תיאור לידתו, של משה כשהוא נמצא יחד עם אביו ואימו, איש מבית לוי, בת לוי, כן? ותר האישה ותלד בן, ויש בן שנמצא בחיק אביו ובחיק אימו. זו נקודת מוצא. הצלע הבאה, התחלה של פרידה, ולא יכלה עוד הצפינו. אי אפשר להחביא. יש גזרה, כל הבן הילוד היאור תשליחו, הגזרה הזאת נמצאת כמה פסוקים לפני כן, אי אפשר כבר להצפין אותו. ואז ותיקח לו תיבת גומה, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. שימו לב, בעצם הוא עוזב את מה? הוא עוזב את הבית, נכון? ואימא בעצם נמצאת כרגע. ותשם בסוף על שפת היאור, אימא הולכת איתו, מניחה אותו על שפת היאור. אגב, את מי היא מניחה? ותשם בה את הילד. מה זה את הילד? למה קוראים לו ילד? הרי ותר ותלת בן, ותשם שם את בנה. מה ההבדל בין ותשם שם את בנה לבין ותשם שם את הילד? מה? בן זה, זה, זה קרבה, בן זה המשכיות, אמא ובן. ותשם שם את הילד מצביע על מה? על ניתוק רגשי, לא רק פיזי. זאת אומרת, היא בעצם שמה אותו על שפת היאור, אבל היא לא שמה את בנה על שפת היאור, היא שמה ילד על שפת היאור, כשהביטוי ילד בעצם מצייר את הדבר הבסיסי ביותר, את עצם העובדה שהוא נולד. לא מספר שום סיפור נוסף, בניגוד לבן כמובן שמספר על קשר האמא והבן או אבא, אבל פה זה אמא ביחס לבנה. אז אם כן, הוא נמצא בבית, שימו לב, ניתוק ראשון, האמא מוציאה אותו מן הבית ושמה אותו על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. איפה אמא נמצאת? חזרה הביתה. אמא נפרדה. זהו. עכשיו הוא נמצא ביאור. מבחינתה של אמא מה אמור לקרות? הרע מכל. טוב, הם לא השליחו אותו למים. באו ופתחו איזה פתח שאולי משהו יקרה. לא חתמנו את גורלו, אז משהו פתוח, והפתח הזה אנחנו יודעים לאן הוא הוביל, אבל היא מבחינתה חוזרת הביתה, אין מה לעשות. יש גזרה, הגזרה היא קשה, היא חזקה, וזו האמא, אבל ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. הנה אחותו נמצאת. אז אם כן, הוא היה בבית, עזיבת הבית, יחד עם האמא, האמא מלווה אותו. לאחר מכן האחות ותתצב, האחות מתייצבת, נוכחת במקום, כשהאמא כבר יצאה מן התמונה. לדעה מה יעשה לו? אגב, מה ההבדל בין לראות מה יעשה לו לבין לדעה? נכון, לראות זה יכול להיות אפילו סקרנות קצת. בוא נראה מה. לדעה זה משהו עמוק יותר, וזו שאלה מעניינת למה, אבל עוד מעט נראה. אם כן, זה הצלע, זו הצלע השלישית, והצלע הרביעית, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור. ונערותיה הולכות על יד היאור, שימו לב, עומדת הנערה ורואה את בת פרעו ונערותיה. מה לפי דעתכם עובר בראשה באותם רגעים? כשהיא רואה את בת פרעו יורדת ומתקרבת. מה? יש תקווה. הלך עליו, אתה אומר. אתה אומר, יש תקווה. בואו נדמיין את זה במונחים שלנו קצת. נקרא לה ברשותכם בת הצורר. חברים, הסיפור של כל הבן הילוד היורת השליחו, זה אבא שלה, נכון? יפה. היא בת הצורר. אני חושב שבמובן הפשוט ביותר, זה לחשוב על הנורא מכל. זאת אומרת, זה... אני לא אומר, תראו, אנחנו יודעים את הסיפור, הסיפור הוביל למקום טוב, אבל אני אומר, במובן הפשוט, אם אני מרים, אחותו, אגב, מאוד מעניין שאין פה שמות של אף אחד חוץ ממשה. הוא כמו שם את כולם כמהווים אותו, כמאפשרים לו, אבל לא התמקד באף אחד אחר. כולם פונקציה של בן לוי, בת לוי, האמא, אחותו, ויש פה משה, הוא היחידי. גם בת פרעו, בעצם יש פה איזה סביבה שהולידה אותו, אבל הוא הנושא, והשם הוא שלו ולא של אחרים. יש פה מימדים נוספים בעובדה הזאת. אבל בכל אופן, אם כן, אז מי חושב שיש פה סיכוי? אתה חושב שיש פה, היא שמחה לראות את בת פרעו מתקרבת? לא פשוט. הגזרה היא של אבא. תחשבו על זה במונחים, אמרתי את הצורר ולא הלכתי צעד נוסף, אבל אפשר לחשוב על זה במוחשיות. אנחנו מדברים על תקופה רעה, תקופה שהורגים יהודים, ובנים מושמדים, ולא יכלה עוד הצפינו, זה אומר שעוברים מבית לבית ומוציאים את הבנים שנולדו. בכל קנה מידה זה קשה. אנחנו כבר נמצאים אחרי פרק א', כאשר יענו אותו כן ויבידו, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, אנחנו כבר אחרי הסיפור הזה. אנחנו אחרי הסיפור של המילדות שאומרים להם להרוג, ועד הגזרה הרבתי שיצאה לרשות הרבים, כל הבן הילוד, ויצב פרעה לכל עמו לאמור כל הבן הילוד, היאור תשליכו וכל הבת תחיו. עמו מופקדים על הדבר, זה משהו ברמה הציבורית, בכל אופן. אז אני חושב שזה לא פשוט. ודאי שיש פה מתח נוראי לאן הדבר הזה יכול להוביל. והנה הגענו אל הקצה, ועוד נאמר בו דבר. שימו לב, כן, באיזשהו אופן מפתיע, היא פותחת ותר את התיבה, ותשלח את המטה ותיקחיה, ותפתח ותראו את הילד. אילולא הייתם יודעים את ההמשך, זה נכון, אפשר לעצור פה את הנשימה. ותפתח ותראו את הילד. מה היא עומדת לעשות? איזה לב יש לאישה הזאת? והנה נער בוכה. ותחמול עליו. ותאמר מילדי העברים זה. ומרגע זה יש תנועה לאחור. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מנקת. שימו לב, אחותו חוזרת לתמונה. זה הצלע הבאה, פסוק זין וחטא. ואז עונה לבת פרעה, לכי ותלך על מה ותקרא את אם הילד. אנחנו עוברים עכשיו אל האימא. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקו, ואני אתן שכרך. היא כבר מדברת אל האימא. אז האימא נכנסה בחזרה לתמונה. ולבסוף אנחנו חוזרים לבית, טוב. ויגדל הילד ותביאהו, הוא חזר לבית לוי, זאת אומרת, תחילתו של פסוק י' הוא באמת חזר הביתה, לנקודה הראשונה, לאותה צלע הוא חזר, אבל הוא חוזר הביתה ומיד הוא עובר. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, ואילה לבן ותקרא את שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. אז אם אני עכשיו רוצה לצייר את הציור, אז יש לנו ציור מבנה חייסתי, כמו שאמרתי. משה גדל בבית הוריו. לאחר מכן יוצא מבית הוריו עם אמו שמלווה אותו, אחותו שמתייצבת, מגיע לנקודה רחוקה שנמצא בים, נמצא ביאור ולאן זה יוביל, והנה החמלה חוזר לאחותו, חוזר לאמא, חוזר הביתה ולבסוף עובר למקום אחר. רואים מבנה חייסתי? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. אני רוצה להגיד משהו על המושג מבנה חייסתי במקרא, ואני אומר עיקרון, לא רק משהו מקומי, ותבחנו אותו, תראו דברים יפים, גם במקומות אחרים. רק השבוע לימדתי איזשהו, נתתי ממש השבוע, לפני יומיים, לא לפני יומיים, אתמול, כן, איזשהו מקום אחר על יום הכיפורים, שגם שם יש מבנה חייסתי מובהק. ואני רוצה להגיד את העיקרון. תראו, באיזה תמונת חיים אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1? נסו לצייר את זה במרחב החי. מה זה הדבר הזה? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. אז בואו ניקח דוגמה. שמה, לפני אתמול כשלמדנו, אז הסיפור היה על יום הכיפורים, חוקת עולם בתאריך שלו, אחרי זה, ויניתם את נפשותיכם, לא תעשו מלאכה, כי ביום הזה יכפר השם עליכם מכל חטאותיכם, כפרה לפני השם, אחרי זה, שבת שבתון, ויניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. יש קצת יותר פירוט ממה שאמרתי, גם הכפרה וטהרה יכולות להיכנס פה לתוך הצלע, ולפני השם נמצא בקצה. אז פה עוד פעם, אני הולך, הגעתי לנקודה, ויש נקודת C, וממנה אני חוזר. זה המבנה הכי יסתי. אם אני אדמיין אותו בחיים, אגב, אני ממליץ לאנשים, הרבה פעמים יש כל מיני תבניות שאתה רואה אותן כתבניות מתמטיות, תרגם אותן לחיים ופתאום מגלים משהו נפלא, משהו מאוד, מאוד משמעותי. אז אני רוצה להגיד את העיקרון במבנה חייסתי. אז בואו ניקח את הדימוי, אולי הוא מוקרן יותר מיום הכיפורים, אבל נראה אותו גם פה בסופו של דבר. מישהו הולך מפה לבית המדרש. או מהמסדרון. הוא נמצא במסדרון, נקודה ראשונה. הוא הולך עד פתח בית המדרש, הוא מגיע לבמה, מגיע לארון הקודש, פותח את ארון הקודש, קורה מה שקורה, חוזר לבמה, חוזר לפתח, חוזר למסדרון. מבנה חייסתי הוא מבנה שבו אתה הולך והגעת לנקודה, ומן הנקודה הזאת בעצם אתה חוזר בחזרה, ולכן הצעידה בחזרה בעצם מובילה אותי לאותם נקודות, אבל בסדר הפוך. נכון? אז מה מקופל בסיפור הזה? בסיפור הזה אני הלכתי לקראת משהו, יכול להיות בכל מיני צורות, הלכתי לקראת משהו והגעתי לאיזה נקודה וממנה החילותי לחזור, אבל כשהגעתי לנקודה הזאת בעצם היא נקודה משמעותית. הנקודה הזאת, הרי הלכתי לשם, היא בעצם נקודת השיא, היא הנקודה המשמעותית שממנה לאחר מכן אני כבר חוזר בחזרה. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שאחרי שפגשתי בה אני חוזר אחורה עם הקרינה על הסיפור והסיפור הופך להיות סיפור אחר. זאת אומרת, אם אני אקח את הסיפור של בית הכנסת, אז אני הלכתי והגעתי לארון הקודש, אחרי זה אני חוזר לבמה, זאת לא אותה במה, זאת אותה במה ברמה הפיזית, אבל המפגש שהיה לי עם הקודש בעצם הביא אותי אליה עכשיו ממקום חדש. אני גם בתנועה אחרת של ההקרנה ממה שהיה, וגם התנועה ההפוך הזה היא תנועה מן הקודש של החיים, ופה זה היה בתנועה אחרת, אבל בעצם כל התחנות מוקרנות בעצם העמדה החדשה שהיה שם. ביום הכיפורים אפשר לראות שבאמת יש עינוי ולא לעשות מלאכה, ועוד עד שמגיעים לפני השם, אחרי שאתה לפני השם, זה כבר לא לעשות מלאכה, זה שבת שבתון. וגם העינוי הופך, והכל בעצם משתנה, זה כבר הופך להיות משהו הרבה יותר משמעותי, החותם של המפגש שהיה שם לפני השם, זה שם. אבל אני רוצה לחזור כאן, ובעצם כאן, אם כן, זה תהליך של התרחקות, שבעצם אמור להגיע לנקודה של כאוס. מה יותר גרוע? בן נולד למשפחה, לא יכלה להצפינו, אמא נפרדת ממנו, הופכת אותו להיות ילד. לאחר מכן האחות עוד מתייצבת, מנסה איכשהו לשמור על קשר, וגם היא נאבדת, והנה מגיעה בת הצורר. במובן הפשוט ביותר זה כאוס. זה הבת שמגלמת את הגזרה בנוראיות שלה, והילד הזה בעצם אמור להיות מנותק לגמרי. אם תרצו, הוא נמצא גם על המים, לא בתוך יישוב, איזשהו מקום, ככה שמשהו, טוב, זה תלוי, זה יכול להיות רע, מקום שאפשר לטבוע בו, אבל מים הם גם מגלמים איזשהו מקום של האינסוף, איזשהו מקום לא מוגדר, לא תחום, לא בתוך יישוב, לא בתוך ההגדרות שלנו, משהו שנפתח. והנה בעצם הנקודה הרחוקה ביותר הופכת להיות בסיס חייו של משה. שמה הוא ניצל, אצל בת פרעה. והמקום הזה, הייתי אומר, המקום הרחוק הזה, שביחס לכל אחד מישראל בעת ההיא, הוא רע שברעים, הוא מאיר פנים למשה, והופך להיות בעצם מקום החיים. אפילו לא קוראים לה בשמה, בת פרעה. אתה אומר, רגע, את מי פגשתי? את הבת של פרעה. אז לאן יכולנו לבוא עם המקום הזה? ובעצם, אם כן, יש פה מפגש. ושימו לב, הוא חוזר לאחר מכן אל אחותו, חוזר אל האמא, חוזר אל הבית, אבל מה? בת פרעה צרבה פה משהו חדש. המשהו חדש זה לא רק ברושם נפשי, זה לא רק באיזה עמדה פנימית שקיימת פה, אלא בעצם במנוע חדש, או שייכות חדשה. בעצם עכשיו בת פרעה היא לוקחת אחריות על הילד הזה, והיא הופכת להיות הריבון, ובעצם החזרה דרך אחותו ודרך האימא, זה איזושהי סגירת מעגל חיים שמאפשרת למשה בשנים הראשונות לגדול, הוא חוזר לביתו וגדל שם, ואיזושהי צורת גידול, אבל שימו לב, זה חוזר ויגדל הילד, אבל אי אפשר להתבלבל. המשענת הראשונה של בית היא כבר לא קיימת, ולא יכלה הצפינו עוד, והמשענת נמצאת בארון הקודש שתיארתי, או להבדיל ממנו בבת פרעו שנכנסה פה לתמונה, והיא בעצם כרגע נקודת המשענת למה שעומד להתרחש. רואים את התמונה? יפה. עכשיו, אני שואל את משה, מי אתה? ספר לי מי אתה. משה, ככה, בשנות ה... בגיל 16, אני שואל, או לפני שאני שואל מי אתה, שאלה אישית למשה, שתכף נשאל אותה, אני רוצה שננסה להבין את שכבות הזהות שלו בעצם. אז מה אנחנו רואים? אז בנקודת המוצא, אני בן שגדלתי לאבא ואימא. זה בנקודת המוצא. אבל שימו לב, ולא יכלה הצפינו, ותיקח את, ותשם בה את הילד. זאת אומרת, באיזשהו שלב, אימא נפרדת ממנו. אגב, מאוד מעניין שגם הבחירה בו היא לא פשוטה. ותער האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים. אני שואל, רגע, ואם הוא לא היה טוב, או הוא היה טוב, אבל לא הייתה רואה את הטוב, ותרא אותו כי טוב הוא, וואו, הוא טוב, רואים פה משהו טוב, ותצפנהו שלושה ירחים. זאת אומרת, זה מעניין, נכון? גם הבחירה, גם ה... עצם חייו לא מובנים אליהם פה בסיפור הזה, אבל הוא נמצא בתהליך של ניתוק. פה בהווה אמינה של ניתוק, אבל טוב, היא משאירה אותו. לאחר מכן ילד, וכמו שראינו בתת הצו, והופ, בת פרעו חומלת. עכשיו אני שואל אתכם, בת פרעו, איך היא מגדלת אותו? טוב, אז היא מחזירה אותו לאימא, ואת שנות הילדות הוא ינק חלב אם. בקדושה ובתארה, נאמר ככה, לא במצרים, והוא גדל באטמוספירה כזאת, אבל בואו נשים לב, כשהוא חוזר וישאלו אותו, מי אמא שלך? מה הוא יגיד? בתור מה מגדלת אותו יוכבת, אנחנו במקומות אחרים אומרים את השם שלה, בתור מה היא מגדלת אותו? שימו לב, הילך וקראתי לך אישה מנקת ותניק לך את הילד, לכי, ותקרא את אם הילד, ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקיהו לו, ותיקח האישה את הילד ותניקהו. אני, כשאני קורא את הפסוק הזה, הלב שלי נחמץ. את הילד ותניקהו, לא את בנה. ובעצם את הילד ותניקהו, כשקראתי בהתחלה את הפסוק הזה, זה מבהיל. כאילו, את אימא שלו. אבל תחשבו, באמת אין אפשרות אחרת. תראו לעצמכם, היא מגדלת ואומרת לו, אני אימא שלך, ועד יניקה אז זה גיל כבר הרבה פעמים של הדיבור. כאילו, זה לא חצי שנה. זה תקופה. היא לא רוצה אותו. ומניקים עד שנתיים, שלוש, נאמר, משהו בקנה מידה כזה. תראו לעצמכם, הוא כל הזמן אומר, אמא, 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 אמא. עכשיו הוא הולך לבת פרעה, ובת פרעה מה? מה זה אמא? היא לא אמא. היא לא אמורה להיות אמא. אסור לה להיות אמא. זאת אומרת, היא נכנסה תחת, הילך ואמצא לך מנקת. צויין מנקת, אין פה יותר מזה. האמא נכנסת למשבצת, ותהליך ההתנתקות שחל בהתחלה, והיא שמה את הילד, היא בעצם... מכוונת למקום האמיתי, המדויק שלה. זה קשה מאוד המקום הזה, אבל באמת אין ברירה אחרת, אין אפשרות אחרת. כי הילד הזה, מה, תקרא אותו, תיצור לו זהות מעורבבת, תגיד לו, אתה פה? הרי הוא שייך עכשיו למצרים, אין מה לעשות. זה, הם כבר נפרדו ממנו פעם אחת אל המים, והפעם זו היה תקווה שלו. אם נסבך אותו, אז הוא אין לו עתיד. אם אתה שולח לשם ואומר, מבלבל אותו. אז זה מבחינה הזאת, ויש פה איזו הסכמה לדבר הזה. ותביאהו לבד פרעה, ויהי לה לבן. הנה, יותר מפורש מזה לא יכול להיות. שימו לב, לא כתוב, ותהי לו לאם, לאם. אם היה כתוב, ותהי לו לאם, מה אני אומר? היא מתאמצת להיות אמא שלו, ומה איתו? אמא, בלילה הוא בוכה על יוכבת. הוא חולם על יוכבת בלילה, עם כל הכבוד. המצרית הזאת לא מוצאת חן מה. לא, לא, ותהי, כן, ויהי לה לבן, זה אומר שהסיפור מחובר מבפנים. וזה אומר שאמא מסרה אותו אליהם. כן, מסרה אותו אליהם. זה מעניין, לא מובן מאליו. אבל אני חושב שקשה לברוח מהתיאורים הללו שראינו. אבל שימו לב לדבר מעניין מאוד נוסף. ותקרא את שמו משה. כי מן המים משיתים. אז קודם כל אפשר לקרוא לו משוי, נכון? משו אותו, משוי. מה זה משה? שאלה אחת. אבל הדבר הזה, הוא פותח פה מחשבות חדשות. בת פרעה מגדלת אותו באיזה זהות? היא אימא, נכון. אבל מה הזהות? כשהוא שואל אותה, מי אני? מה היא אומרת לו? מין המים משיתיך. למה משית אותי במים? מה עשיתי במים? מה היא תענה לו? אתה מילדי העברים. אתה לא הבן שלי. זה מפורש. לא רק שהשם שלו מספר את הסיפור. סיפור הזהות שלו, שמין המים משיתיו, משוקע בשם. זאת אומרת שעמוק עמוק בתודעה שלו, בלי להחביא, היא ישרה איתו, היא מדויקת איתו, והיא אומרת לו, אתה מילדי העברים, אבל אני אימצתי אותך, ואתה לי לבן. אבל אתה שייך לשם, באמת. מעניין. עכשיו היא קוראת לו משה, לא משוי. מה זה משה? מה?
שהוא משה.
מה זה? את מי אתה אמור למשות? אז על פניו, למה משה? משוי. טוב, אז התשובה היא על פניו פשוטה. אתה משה, כמו שאני משיתי אותך, אתה תמשה. זאת אומרת, אני בעצם הבאתי איזושהי מידה אנושית עמוקה, כשאני משיתי אותך מן המים, כי מן המים משיתיו, וגם הוא יהיה משה. אחרים. את מי אנחנו לא יודעים? לא רק לא יודעים, אני משער שהיא לא אמרה, ולא חינכה אותו להושיע את היהודים. אין סיבה לחשוב דבר כזה. אבל היא נוטעת בו יסודות מאוד מעניינים, מאוד עמוקים, מאוד משמעותיים, של אדם שהוא משה. אדם שהוא עושה את הפעולה שהיא עשתה, ואגב בסוד בלי להציץ לחלק השני, בחלק השני אנחנו נראה ממש כמעט קופי לסיפור הראשון, תהליך יציאתו ממצרים, ושם הוא יגיע גם למים, והפעם הוא יראה את הבנות האלה במצוקה, ומה הוא יעשה? פעולה של משה. את מה שעשתה לו, מה שעשתה לו בת פרעה, הוא יעשה לאחרים. זה לא רחוק, זה אחד ועוד אחד. בצלע הבאה זה בדיוק מה שיהיה, בלב של הסיפור, בחוליה הפנימית של הסיפור. טוב, אז אם כן, אם אני מנסה לסכם, אבל אולי לא לסכם ברמה של לחזור על הפרטים, אבל אני שואל, משה, מי אתה? אז מה התשובה תהיה? אז התשובה תהיה, שמה, בשכבות הכי ראשוניות בחיים, גדלתי, אני בן לוי, אני גם יודע, זה משוקע בשם שלי, שמשו אותי מהמקום הזה, ואני שייך לשם. וגם המקום הזה נתן לי תמיכה עד שנגמלתי, אבל תמיכה לצלע הבאה. אבל בפועל הכל הוביל לעובדה שאני, עוד רגע תראו, איש מצרי הושיענו. ככה אומרות הבנות, וכמו מספרות לנו, ככה, בדרך אגב, האדם הזה הוא נראה מצרי לגמרי, הוא מדבר מצרית, הוא נראה מצרי, ואין סיבה לחשוב שהוא אחר, וזו בעצם חזותו, ואולי סולם לא יודע אם סולם הערכים, זה, אבל בכל אופן הוא גדל ב, ב, במקום מצרי, וגדל לא פחות מאשר בארמון המלך, וספג את כל התרבות המצרית, ובפועל הוא נמצא בתרבות המצרית, הוא לא נמצא במקום אחר, הוא לא גדל עם אחיו. הוא לא היה שם. טוב, אז זו בעצם נקודה אחת מעניינת, אני חושב. ולפני שאנחנו עוברים לחלק השני, אני רוצה ככה כמה נקודות, לפני שנפרדים מהפסוקים האלה, באמת לשים לב. שימו לב, טוב, אפשר לרדת ברזולוציה לממש פרטים, אבל אני רוצה להעיר דבר אחד. על בת פרעה, שימו לב. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. למה ותרד בת פרעה? למה לא? ותלך בת פרעה. נכון? היא הלכה. מדוע יש צורך לספר לי שהיא יורדת? על פניו, אני מבין שהירידה היא לא רק ירידה פיזית. יורדים מקו גובה מסוים אל תוך היאור שהוא נמצא בקו גובה אחר. אין סיבה לספר לי. אני יודע שהיאור בקו גובה אחר, ואפשר לתאר את זה בהליכה, לא חייבים לתאר את זה בירידה. אבל מאיפה היא יורדת? מהארמון, נכון? זאת אומרת, יש את הארמון, את הפלנטה הגבוהה, והיא יורדת. לרדת זה כמו לרדת אל העם, זה לרדת למקום של בני אדם, למקום האחר. ותרד בת פרעה, ואני חושב שיש פה איזה מין עזיבה של האליטיסטיות, של המקום ההוא, של המגדל השן שהיא גדלה בו בתור בת פרעה, היא יוצאת אל המציאות, לחוש אותה אולי, למקום אחר, זה מקום אחר. ואז לרחוץ על היאור. מה זה לרחוץ על? הפוך מהתיאור הקודם, נכון? כאילו, יורדים ועכשיו עולים על, היא אמורה לרחוץ ביאור. מה זה לרחוץ על היאור? מה אתם אומרים? נכון, מעניין. זה לא ביטוי שהיינו מצפים. מה אתה אומר?
אולי עלו למים בבני.
מה?
לפעמים, לא נכנסת למה, היא לא רוחצת ביאור.
עלו למים בבני.
לא, לא היה להם מערכת ניקוז בארמון.
אז איפה הולכים להתקלח?
היו עודים בינם, מתקלחים שם. השירים שהיו מוכנים להתקלח.
אז מה זה על?
על, לא בתוך
היאור.
היא
הולכת ליד היאור, מתקלחת
שם.
על היאור, הכוונה על יד היאור במקלחת שהוכנה.
היאור לא היה אמין שלהם. היא רואה מה קורה על היאור.
מה?
היא רואה את הטבעה שהיא על
היאור.
תראו, אני חושב שזה לא איזה תיאור פיזי, אין סיבה שהתורה עכשיו תערבב לנו את המחשבות ואת העיסוק באיזה סוג של מקלחת היה, והאם המקלחת שם ראוי שתיקרא על או בתוך היאור. אני חושב שזה לא הכיוון שמטריד את התורה. אני חושב שיש פה, תראו, היאור עצמו, אני אומר משהו בזהירות ובלי באמת, לא מדויק עד הסוף, ואני יותר שואל מאשר עונה, אבל אני נותן איזושהי השערה ראשונית שלא פיתחתי אותה. אבל היאור למצרים הוא לי יאורי, היאור הוא התלות הרוחנית והפיזית שלהם היא ביאור. זאת אומרת, פיזית כן, וגם לקחו את זה לדבר שהוא מעבר, היאור מסמל במצרים גם דברים במובן הדתי, במובן, כן, הפולחני, ואני רואה אותה על היאור. זאת אומרת, אני רואה אותה יורדת, כאילו הייתי אומר ככה, יש שני מוקדים שכשאתה בתוכם, אתה בתוך התרבות שלהם. כשהיא בארמון, היא בתרבות שלהם. כשהיא בתוך היאור, היא גם במוקד חזק, פולחני של התרבות שלהם. יש פסוק ביחזקאל, לי יאורי ואני עשיתיני. היאור הוא שלי. היאור זה מקור המים, מקור הכוח, מקור העוצמה בעצם במצרים, התלות הגדולה שיש בה יאור, וממילא לשוות לו מעמד של אלוהות, אז היא לא נכנסת פנימה, זאת אומרת, הייתי אומר, היא יורדת מן הארמון, ואל המים לא באה, ונשארת באיזשהו מקום שהוא כמו פתוח למרחב. שומעים את ה... טוב, זה נקודה שאפשר אולי לפתח אותה, אבל בכל אופן, כן. אז אם כן, זהו הסיפור הראשון, זה הזהות, כמו שראינו קצת, של משה, וברשותכם, בואו נלך לסיפור השני. הסיפור השני, בואו נקרא אותו בפנים, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. מה זה ויצא? מהיכן הוא יוצא? מהארמון. אבל למה אומרים ויצא? וילך אל אחיו. מה זה ויצא הזה? איזה סיפור משוקע במילים ויצא? הוא יוצא. זאת אומרת, ויצא הזה הוא בעצם מספר, אני עכשיו עוזב. שימו לב, ויצא אל אחיו. האחים שלי הם עבדים, ואני יוצא מהארמון, יוצא מהזהות שלי בבית פרעה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. זאת אומרת, זה לא רק, כן, האחיו זה תחושת האחווה, תחושת השייכות. ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו, ויתמנהו בכל. אם אני שואל, איזה צעד עשה משה כאן? צעד ראשון ביציאה מבית פרעה, נכון? בעצם יש פה תהליך, זוכרים את הפרידה שהייתה לו לפני כן, נכון? איך הוא נפרד מביתו, צעד ראשון, צעד שני, צעד שלישי, והנה משה עכשיו... זהו, סיימתי את הסיפור, פרק חיי המצרי עומד להסתיים, ואני עכשיו מתנתק ממנו. צעד ראשון בניתוק, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, איש מאחיו, והוא מכה את המצרי. עכשיו, להכות מצרי, מה זה אומר? מה זה אומר להכות מצרי? מה? זה שבירת כל הכלים מבחינת מצרים, נכון? אתה הורג מצרי שמכה איש עברי מאחריך, במילים אחרות אמרת, אני שייך לאנשים האלה ואני לא שייך, המצרי הזה הוא לא אח שלי, הם אחים שלי. יציאה גמורה. טוב, יציאה ראשונה. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? למה כתוב פה ויצא עוד פעם? איזה יציאה יש פה? האם זו אותה יציאה שהייתה לפני כן? מה? הוא כבר יצא ביום הראשון. אז מה הוא עושה ביום השני? איזה יציאה זאת? מה הוסיף היום השני מהיום הראשון? אז התשובה היא פשוטה. חברים, בואו נדמיין את זה. ביום הראשון הוא יצא ממצרים, מבית פרעה, והוא נכנס למחנה... או לא בדיוק נכנס למחנה, הייתי אומר לתפר שבין המצרים לאחיו, הוא בעצם בא, הוא רואה את אחיו, הוא רואה את המצרים מכה אותו, ובעצם הוא נמצא בתפר שבין עמו, אחיו לבין המצרים. טוב, הוא מגן על אחיו מפני המצרים, מפני מה שבחוץ, נכון? אז הוא נמצא במעטפת. ביום השני, מה הוא עושה? הוא רואה ריב פנימי בתוך המחנה והולך להפריד ביניהם, ובמילים אחרות מה הוא עושה? הוא נכנס כבר למחנה, זו יציאה נוספת, זו לא היציאה הראשונה. עכשיו הוא נכנס לתוך המחנה להיות שחקן בתוך הסיפור. מה קורה פה? אני עכשיו הולך, שואל, רשע, או לא רשע, למה תכה? והיום אל הרשע, למה תכה רעך? אז משה עושה צעד שני, בעצם נכנס לתוך המחנה. מה עונה לו? מי שמחה לאיש? שר ושופט עלינו. למה מי אתה? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אני שואל, משה תכנן להרוג אותו? לא. מה פתאום? את מי הוא הרג? הוא הרג איש מצרי שמכה את אחיו. אבל עכשיו שני אחיו? למה שיהרוג אותו? טוב, ברור שמבחינת משה זה לא בכיוון. הוא רק אומר, למה אתה כרעך? הוא רעך, הוא גם מדבר אליו באחווה. הוא אומר, הוא הרע שלך, אז למה אתה מכה אותו? אבל מה חושב עליו המצרי? סליחה, מה חושב עליו אותו מצרי. אדם?
שהוא מצרי.
או שהוא, בכל אופן, הוא מתייחס אליו לא משלנו. אתה לא משלנו, סליחה. אתמול הרגת מצרי ואתה עומד להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי. במילים אחרות הוא אומר, אתה לא משלנו. אתה יכול להרוג אותי כמו שהרגת מצרי, מה ההבדל מבחינתך? הוא כמו אומר, אתה שייך לשם, אתה לא שייך לפה. נכון? ובמילים אחרות, מחנה ישראל לא מקבל את משה. הוא עושה צעד ראשון, עובר, מכה מצרי. עושה צעד שני, חוטף מכה. שימו לב, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אז אם כן, יציאה ראשונה מבית פרעה אל מחנה ישראל. אל המעטפת. יציאה שנייה מבית פרעה אל תוך המחנה, כישלון. יציאה שלישית בעצם, כבר לא איזה משהו על הגדר כזה, אלא פרעה עכשיו רודף אחריו להורגו. אגב, פרעה צודק? מה זה? הוא הרג, הוא... נכון, זה גיס חמישי, זה מישהו שהורג מצרי שמכה ישראלי, זה דבר שבלתי נסבל בכל קנה מידה, ואם כן, נודע הדבר ובעצם משה שלושה צעדים והוא בחוץ. והנה משה מגיע לאן? לא פחות מאשר אל הבאר. מה מזכיר לנו הבאר? היאור, נכון, היאור והבאר, מקום מים כזה ששם זה איזה מין, לא בתוך היישוב, לא בתוך מקום תחום, באיזשהו מקום שיש בו הזדמנויות של מפגשים, שקורים דברים, נכון? הבאר שכולם באים לשם, בכל אופן מגיע לשם. ואני עכשיו שואל את משה, משה, למה ברחת? ברחתי כי התערבתי שם וניסיתי, נכון? להתערב וברחתי על הדבר הזה. והנה עכשיו הוא רואה רועים מציקים לבנות. מה היינו מצפים ממנו אם הוא אדם מיושב בדעתו? משה, אל תתערב. אתה הרי נמצא כאן, למה? הסתבכת. בדיוק על מה? ראית והפרדת, נכון? ראית, למה אתה מכה? הלכת להפריד, הלכת להגן על החלש? פעם ראשונה, הלכת להפריד, עוד פעם להגן על החלש, למה אתה מכה את רעיך? עכשיו אתה רואה איך התיאור פה. ויבואו הרועים ויגרשום את הבנות, ויעקב משה ויושיעם את צונם. מה אתם אומרים? מעניין, נכון? כאילו ברחת לשם, והנה משה, יש לו כוח של משה, כוח של מושיע, כוח של רועה חלש, ומגן עליו, כוח של צדק. אני לא מקבל את הדבר. רגע, איזה מחיר הוא מוכן לשלם? מה? מחיר מלא, מחיר כבד. כאילו הגעת עד למדיין, תסתכלו במפה, זה הליכה. הגעת למדיין ועכשיו אתה יכול, אתה לא יודע. אולי אתה עכשיו מגן ויבואו 100 רועים ואתה לא מכיר את המקום. איך אתה נכנס פה מריבה בתוכם, בלי שאתה יודע. אין דבר כזה, יש פה צדק. אבל תראו דבר נוסף מאוד מעניין. בניגוד לצדק הראשון, בסיפור הראשון כשהוא מושיע, את מי הוא מושיע? את האחים שלו. ופה מה? אנחנו רואים שמשה הוא לא רק בתוך אנש, נכון? הסיפור הזה, בנות מדיין, מה אתה מתעסק איתם? למה אתה עכשיו מתערב? מה לך? מתערבר על ריב לא לא, אולי בלשון כן, של המקרא. כאילו, למה אתה נכנס לסיפור הזה? משה נכנס לסיפור הזה, והנה אנחנו רואים שמה שהטביע בו בת פרעה, החותם הזה של משה, של רואה את החלש ומציל אותו, הדבר הזה נמצא כאן. והנה, אם כן, עם התכונה הזאת, אנחנו רואים אותו עכשיו, שימו לב, מוצא בית. פה זה מבנה, חייסתי, אמרתי, הוא קצת מאומעם יותר, אבל ותבונה אל ראואל, ותאמר לה, איש מצרי הצילנו, למה עזבתם? קירנה לו ויוכל לחם. אז קודם כל עצם הקריאה אליו, ויואל משה לשבת את האיש, ממש מגיע אל הבית, ולבסוף כבר הדור הבא, בתלת בן, ציפורה יולדת בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. טוב, אז יש לנו מעגל ראשון, מעגל שני. המעגלים האלה נוגעים בשתי שאלות יסוד. בשאלת הזהות שדיברנו ובתכונותיו של משה. ומקפלות הרבה מאוד ערכים בתוכם. אז קודם כל ברמה של זהות אנחנו רואים שבתשתית אני שייך לעם ישראל. אבל זה מעומעם, זה מאוד ככה נמצא פה, כמו שאמרנו. בממשות אני במצרים. אבל מגיעה נקודה שהוא אומר, אני רוצה לחזור לתוך המחנה. מנסה לחזור לתוך המחנה, חוטף מכה על הראש. המחנה לא קולט אותו. כן, הסיפור הזה של לחזור למחנה, ובעצם הייתי אומר, הוא עושה פה איזשהו משהו קצת בוסרי גם. הוא רוצה לחזור למחנה במשפט, אדוני, בעדינות, ברכות, אבל רואים, לא, המחנה לא קולט, לא בשל, וגם אתה לא בשל. לא, אולי לא ככה, אתה רוצה להיות חלק מעם ישראל, לבוא ולשאול שאלות, למה תקה רעיך, ולומר אותם לרשע, זאת אומרת, עם ההבחנה, אתה רשע, ולכן למה תקה רעיך, זה לא עובד. בכל אופן, אז הוא נדחה מן המחנה, ושימו לב, הוא רוצה לעזוב את זהותו המצרית, לעבור לזהותו הישראלית, לא מצליח, יוצא מן המחנה ומגיע לנקודה חדשה. שימו לב, בקצה הראשון של המבנה החיאסטי שתיארנו, מי חיכה לו? בת פרעו, זהות מצרית. בקצה השני, מי מחכה לו? זהות מדיינית. מפגש על המים, בעצם הוא מוצא עכשיו מקום אחר, מקום חדש, אני חובר עכשיו למדיין, ואולי את ה-60 שנה הבאות הוא עומד לעשות במדיין, והנה הוא חוזר בחזרה, וקושרים אותו לבית, וקושרים אותו לילדים, וקושרים אותו לדורות, והוא הפך להיות, מה שהיה לפני כן עם המצרים, הפך להיות עם המדיינים. אבל עוד פעם, זה יציאה והחלפה של אחד בשני, אבל הזהות הפנימית, כמו שאמרנו, היא נשארת, היא מחכה, היא ממתינה, היא צריכה להמתין הרבה שנים, משהו יקרה ויתבשל במחנה ישראל, ומשהו יקרה ויתבשל בעצם בתוך ליבו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ואני רוצה לגמור, לסיים בה, ויש עוד מה לומר פה, אבל אני אנסה לסגור את המעגל בקצרה, היא העובדה המעניינת, מה הקרקע שהצמיחה את משה? כשאנחנו מדברים על הזהות, אנחנו פוגשים פה דבר מעניין, ובפעם הבאה אנחנו נרחיב בו. אני שואל, משה, מה תחולת עולמך? והדבר המעניין, שעולמו של משה מכיל, הייתי אומר, אני אגיד את זה אחרת, פעמיים הוא היה במקום של כאוס, אפשר לומר. מקום שיכול להוביל לכאוס. לחשוב על בת פרעה ולגדול בבית פרעה זה, זה, זה דבר שאי אפשר לדמיין אותו. הרי בגלל זה הוא היה ביאור. והוא הגיע למקום הזה, והמקום שלכל אדם בתודעה, בת פרעה ובית פרעה, זה הרע בהתגלמותו. הרע בהתגלמותו אצל משה מהו? זה החיים שלי, זה בסיס. זה לא בצד. שם אני, זה מה שהציל אותי. מי הציל אותי? בית פרעה. ובפעם הנוספת נמצא עוד פעם על הבאר עם, אולי הסיטואציה הזאת שעוד פעם הוא נטבע לה, וגם זה לאן יוביל, וזה הוביל לבית השני שלו. ויש פה נקודה מרתקת, מאוד מעניינת, שאנחנו עוד בהמשך נפתח אותה וננסה לראות לאן, מה ההשלכות של הדבר הזה, השכבות האלה, אבל עכשיו כבר מאוחר ואנחנו נסיים ברכת השם אליכם.